الليل صغير أصحوش عشوي أبو زفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום שני, חף בטבת תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף סמך, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת דלת אלפים תף תף קופסה מחי, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינו הרמב״ם, רבי משה בן רבי מימון, בעל המשנה תורה. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. ובשנת תף רי שמם עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי מסעוד אבו חצירה, האביר יעקב. ובשנת תף רי שמם ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהושע יוסף הכהן בן רבי נחום דוב פיינברג, בעל עזרת כהנים. ובשנת תף שמם א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי רפאל אליהו אליעזר בן רבי חזקיהו יוסף משקופסקי, ראש ישיבת כפר חסידים. ובחפי בטבת תשפ"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיץ שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. לעילוי נשמותיהם הגדולות ולעילוי נשמת הקדושים, חיילי צבא הגנה לישראל, שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, וזכותם הגדולה תגן עד בני משפחותיהם לישועת הפרט וישועת הכלל ולגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה. תהילים ליום שני, פרק למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הרוממך, אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, אדוני אלוהי, שיבתי אליך ותרפאיני, אדוני העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור. זמרו לה אדוני חסידה בעודו לזכר קודשו כרגע ואפו, חיים ברצונו בערב ילנית בכי ולבוקר אינם, אני אמרתי בשלבי בא לימות לעולם. אדוני ברצונך העמדת להררי עוז, הסתרת פניך הייתי נבל אליך, אדוני יקרא ולאדוני יתחנן. מה בצע בדמי ברדיתי אל שחת היותך אפר יגיד עמיתך שמע אדוני וחונני. אדוני אהיה עוזר לי, הפכת מספדי למחול לי. פיתחת עסקי בתעזרני שמחה למען יזמרך חבות ולא ידום. אדוני אלוהי לעולם עודקה. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה הריעו לה אדוני כל הארץ עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו, בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה. עודו לא ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאה מצרה לרבחה מאפילה לאורה משיעבוד לגאולה אשלה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. פותחים את שיעור דפינו היומי כרגלינו אותו בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון לסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נ"ט במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, באיזה אופן אמר רבי ישמעאל ששמים במיטב של ניזק והתשובה? כשאכלה ארוגה בעודה שחת, ובא לומר ששמים לפי מה שעתידה לגדול. שאלה שנייה, אילו תנאים סוברים כרבי שמעון שמפחיתים משומת הנזק את העתיד לקרות? ואת תשובה רב יוסי שאומר שמנקים מתשלום דמי ולדות את השכר שהיה הבעל משלם למיילדת, ובן הזי שאומר שמנקים את דמי המזונות שהיה מוסיף הבעל למזונות אשתו בשעה שהיא מעוברת. שאלה שלישית, להלכה איזה דקל שמים אותו בפני עצמו והתשובה דקל פרסאי שהוא חשוב. שאלה רביעית, במאה הישנות נעליו של אליעזר זעירא מנעלי שאר היהודים אומרים התוספות שאף הרצועות היו שחורות ואילו שאר היהודים היו רצועות נעליהם לבנות. שאלה חמישית, אילו פירות שמים בפני עצמם ומיניין בתשובה פירות בשאילים שאינם צריכים לשדה שנאמר ובער בשדה אחר מלמד ששמים ביחס לשדה אחר, והיינו בפירות שצריכים לשדה אבל שאינם צריכים לשדה משלם לפי שוויים. שאלה האחרונה על דף נונטט הייתה, באיזה אופן אמרה המשנה שאם הקדיש ברשות והחלטן בהמתו של בעל הבית חייב? והתשובה, בשומר הגרנות, שכשאומר לו הכנס, הרי זה כאומר לו שמקבל עליו שמירת הגדיש. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו, לשינוי, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית, אתמול בדפינו היומי דף נ"ט במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע כ' בטבת תשפ"ד, עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סמך, הדף השישים במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ"ט עמוד ב', 12 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, המקדיש בתוך שדה חברו שלא ברשות, והחלטן בהמתו של בעל השדה פטור. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה עוסקת בדין תבוע שהוכנסה לשדה של אדם אחר, ונאכלה לידי בהמתו של בעל השדה, או שבהמתו ניזוקה על ידה. על מי הייתה מוטלת חובת השמירה שיישא עכשיו בהפסד? והובה המשנה כאן לומר, שאף שנתבהר במשנה הקודמת שמחלה הבהמה פירות גמורים, משנה בעלי הפירות גמורים, מכל מקום יש אופנים שפטור כשאכלתם בהמת בעל השדה. כך אומר המלאכת שלמה. אומרת המשנה, המקדיש עושה גדיש הרמה מתבועה שלו בתוך שדה של חברו שלו ברשות והסכמת בעל השדה, ובאה והחלטן בהמתו של בעל השדה, בעל השדה פטור מלשלם על התבועה שניזוקה. ואם בהמת בעל השדה החליקה על התבועה ועל ידי כך הוזקה בהן, הרי בעל הגדיש חייב בתשלומי נזקה. אבל אם ניזוקה על ידי אכילה כגון שאכלה יותר מכפי הרגלה פטור, משום שהיה לה שלא תאכל, כמו שאומר רב לאל בדף מבב עמוד ב'. ואם בעל התבועה הקדיש, עשה את הגדיש ברשות והסכמת בעל השדה, הרי בעל השדה חייב לשלם על התבועה שניזוקה. אבל אינו חייב בתשלומים על היזק הבא על ידי אחרים. וכן אם הוסקה בהמתו על ידי התבואה הפטור המכניס כיוון שהכניס ברשות. ואף שבעל השדה לא אמר בפירוש שמקבל עליו שמירה מכל מקום, כיוון שהסכים שיכניס את התבואה, הרי זה כקבלת שמירה עליה. ראי המשנה שלנו בדף נ"ט עמוד ב', המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. בפרק הקודם בדף מ"ז עמוד א' שנינו מחלוקת בין רבי לחכמים בדין הזה. דעת חכמים היא שכשהרשה להכניס לרשותו חפץ או בהמה, הרי זה כאילו קיבל עליו לשומרו. ולרבי אין הסכמתו אלא רשות להכניס, ואין עליו חובת שמירה עד שיקבל עליו בפירוש לשמור. מבררת הגמרא לאי מתנן, האם נאמר שהמשנה שנויה דלא כרבי? דהי כרבי, כי אם המשנה שנויה כרבי, אמר, הרי רבי אמר שאינו מקבל אחריות, עד שיקבל עליו בעל הבית בפירוש לשמור, ואין די בהסכמתו להכנסה לרשותו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר אף פאפה, לעולם אין ראיה ממשנתנו שלא כרבי. ואחה, כאן במשנתנו, בנתר בידרי עסקינן. מדומר בשומר הגרנות, שכל בני הביקה היו גודשים את תבועתם בשדה אחת, וממנים שומר לשמור על כל התבועה, שבזה מודה רבי, דקמן דאמר לעיל וקדוש, שכיוון שאמר לו, הכנס תבועתך ועשה גדיש, תעשה הרימה, אף שלא קיבל עליו בפירוש לשמור, עיל ואנטר לחו. כוונתו לומר, הכנס תבועתך ואשמור לך, לפי שזוהי עבודת השומר, לשמור את התבועה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה השנייה בדף נ"ט עמוד ב'. מכאן ועד סוף הפרק עוסקת המשנה בדיני האב הרביעי מאבות המזיקין, שהוא האבער, דהיינו האש. ופותחת המשנה בדין השולח אש על ידי אחרים, וכתב המלאכת שלמה, ששמח עתן הדין אש למשניות הקודמות, מפני שנזכר בהם חיוב הבהמה, על אכילת גדיש ועל אכילת קמה, וכן באש נאמר בפסוק, ונאכל גדיש או הקמה או השדה, ופתח דיני אש בדין חרש שוטה וקטן, לפי שבתחילת הפרק הובא דין מסר הבהמות לחרש שוטה וקטן שאינו נחשב שמירה. וגם תדון המשנה בדין אש שנעשתה על ידי שותפים. אומרת המשנה, שולח את הבעירה את הדליקה ביד חרש שאינו שומע ואינו מדבר, או ביד שוטה וקטן, או ביד שוטה או קטן, שהם לא בני דעת ואי אפשר לחייבם בכל מעשיהם, והלכו הם עם ההש והזיקו. המשלח פטור בדיני אדם לפי שהם הזיקו ולא האש שלו לבדה. ומה שאין חייב המשלח מדין שלוחו של אדם כמותו, אמרה הגמרא במסכת קידושין, בדף מבית עמוד בית, לעניין שלח ביד פיקח שאין שליחות לדבר עבירה. אלא שכותבים התוספות במסכת בבא מציע בדף י' עמוד בית, דיבור מתחיל. אישה שלגבי חרש שוטה וקטן שאינם בני חיוב, תלוי דין זה בשני התירוצים בגמרא במסכת בבא מציע שם. האם כשהשליח אינו בר חיוב שייך גם כן כלל זה שאין שליח לדבר עבירה? ולכן כתבו שהטעם שפטור המשלח הוא משום שחרש שוטה וקטן אינם בני שליחות. אז פטור המשלח בדיני אדם, ומכל מקום חייב המשלח עונש בדיני שמיים, לפי שבגרמתו נעשה היזק. והטעם שנחשב כגרמה ולא כגרמי, כי הרי בגרמי ההלכה היא שחייב, כותבים הרמב"ן והריטב"א, לפי שבלעדי החרש שוטה וקטן לא היה קורה כלום והם הזיקו. ומוסיף הריטב"א שההזק לא ברור שיבוא, שהרי ייתכן שהקטן לא יזיק, ומתנאי החיוב של גרמי שיהיה בריא הזקה, שיהיה ברור שיהיה הזק. ואם שלח את האש ביד אדם פיקח והלך הפיקח והזיק בה, הפיקח חייב בתשלום ההזק והמשלח פטור לגמרי. ואינו חייב משום שלוחו של אדם כמותו, מפני שאין שליח לדבר עבירה. עכשיו מביאה המשנה דין אש שנעשתה על ידי כמה אנשים, היא חייב עליה. אם אחד הביא את האור, את האש עצמה, וכגון שהביא גחלת מלובה והניחה, והייתה עתידה להיקבות, ולאחר מכן בא אחד והביא את העצים, האחרון המביא את העצים הוא החייב. והראשון שהביא את האש פטור, והטעם, לפי שהראשון לא עשה כלום, שבלעדי העצים לא הייתה אש יכולה לבעור ולהזיק. לכן עכשיו השני לבדו כי עושה את האש המזיקה, וכן להפך, אם בתחילה אחד הביא את העצים ואחר כך הביא אחד את האור, בא אחד והביא את האור, האחרון שהוא המביא את האור חייב. אבל אם שניהם הביאו כאחד, אחד את האש ואחד את העצים, שניהם חייבים, אומר ארוך השולחן. כל זה הוא במקום שהרוח מצויה ללבות ולהבעיר את העצים. אבל אם אין רוח מצויה והאש הייתה דואכת ובא אחר וליבה, הבירה על ידי שהשיב עליה רוח, שניהם פטורים והמלבה חייב, שעל ידי ליבויו נעשתה האש למזיקה. ואם גם בליבויו לא היה בכדי להבעיר את האש, אלא ליבתה רוח שאינה מצויה, כולן פטורים, לפי שלא היה להם לעלות על דעתם שתבוא רוח שאינה מצויה. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף נ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהשולח אש ביד חרש שוטה וקטן והזיקה פטור, מביאה הגמרא דעות שונות מאימתי נאמר הפטור הזה. אמר יש לקיש משמי דחזקיה, מה ששנינו במשנה שהשולח אש ביד חרש שוטה וקטן פטור בדיני אדם, לא שנו, לא דיברו, אלא כשמסר לו גחלת גחלים שאין להם קיום כלל בלא ליבוי, וליבה חרש או השוטה או הקטן, אבל אם מסר לו שלהבת להבת אש בוערת, חייב המשלח. מה הייתה מה? מהו הטעם לדבר? משום שמאסף של המשלח כגרמו לו, הם גרמו זאת. רבי יוחנן אמר אפילו מסר לו שלבת שהיא מלובה כבר, גם כן פטור. מה הייתה מה? מה הטעם לדבר? משום צוותא דחרש גרמה לו. אחיזתו של החרש שנטלה והלך להזיק עמה, היא שגרמה לו את ההזק ולא מחייב. עד שימסור לו גבזה, סילתא ושרגה. המשלח אינו מתחייב עד שימסור לו עצים יבישים, או סילתא עצים דקים, ושרגה נר דולק. עכשיו במקרה ההוא, ודאי מעשה דידי, ודאי זה המעשה שלו של המשלח, גרמו להזק. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, בא אחר וליבה מלבה חייב. מבררת הגמרא את הגרסה במשנה, אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני, מי ששונה במשנה בא אחר וליבה, לא משתבש, הוא אינו טועה, וכן מן דתני ומי ששונה בא אחר וניבה, לא משתבש, אינו טועה, לפי שמצינו את שתי הלשונות על עניין עברת אש על ידי שמשיב עליה רוח. מן דתני ליבה, לא משתבש, מי ששונה ליבה אינו טועה, דכתיב וכתוב אצל משה בסנה ספר שמות פרק ג' פסוק ב' וירא מלאך השם אליו בלבת אש ופירושו להבת אש. הרי שלהבה נקראת לבה על שם ליבויה, ומן דתני ניבה, מי ששונה ניבה עם נון לא משתה בשינו תועד, דכתיב כתוב בספר ישעיה פרק נון זין פסוק י' בורא נפשפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם. שהקדוש ברוך הוא יברא ויחדש לישראל צורת דיבור של שלום, שעד עתה היו מקנטרים אותם ולעתיד לבוא כולם ידברו עליהם לשלום, מסביר שם רשי. הרי שניב הוא ביטוי של דיבור, וכשאדם מדבר מנענע את שפתיו ויוצא מהם רוח, ולכן ניתן לקרוא להשבת רוח בכדי להבעיר את האש בלשון ניבוי, ולומר בא אחר וניבה. ועוד שנינו במשנה ליבתה רוח כולן פטורים, מביאה הגמרא ברייתא בדיני ליבוי אדם ורוח באש אחת, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אם אדם ליבה אש וליבתה גם הרוח המצויה את אותה אש, אם יש בכוח ליבויו שלו לבדו בכדי ללבותה לאש, וברוח לבדה אין בכדי ללבות חייו המלבה, ואם לאו, ואם גם בליבוי שלו לבדו אין בכדי ללבות, פטור. ואף שבכל אש חייו הוא, גם כשהרוח הוליכה את האש עד מקום הנזק, ואם כן הוא הדין בזה, אף שהרוח השתתפה עמו בהבחנת הנזק, התחייב, תרצים התוספות בדיבור המתחיל ליבה, שבאש לא חייבה התורה, עד שגמר מעשה האש יהיה על ידו, ולא יהיה צורך עוד בשום סיוע בכדי לגמור את עצם האש. ורק אחרי שהאש עצמה נגמרה ונעשתה, חייב הוא גם אם הרוח הוליכה אותה למקום אחר. ודרשו זאת מהפסוק המבעיר את הבעירה, שדווקא אם הוא לבדו הבעיר את הבעירה בלא צורך לגורם אחר, חייב. ולכן כאן שעדיין אין כאן אש המזקת בלא שילבו אותה, והאש לא נתלבטה על ידי מעשה שלו לבד, פטור. מבררת הגמרא את דברי הברייתא, מקשה הגמרא מבואר בברייתא שאמן בליבויו שלא לבדו בכדי ללבות ללא ליבוי הרוח המלבה פטור, וקשה, המאי, מדוע הוא פטור? להבי שיהיה דינו כזורה בשבת ורוח מסייעתו, שהדין הוא שהזורה, כלומר המפריד את המוץ מהתבועה על ידי ענפת התבועה ברוח, חייב על כך משום מלאכת זורה, הרי שאף על פי שהזריעה נעשית רק בצירוף הרוח בכל זאת, הזורה חייב, כאילו עשה את המעשה כולו, וכמו כן עניין נסקי האש, התחייב המלבה כמבעיר האש, אף שלא יביר לבדו, אלא בצירוף הרוח. מביאה הגמרא ארבע תשובות לשאלה הזו. אמר אביי, אין מדובר שליבו הוא והרוח שניהם כאחד באותו מקום, אלא אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר, כגון שליבה הוא מצד אחד, וליבתו הרוח מצד אחר, ובאופן זה לא הועיל ליבויו כלום, ולכן פטור. והתוספות מפרשים בדיבור המתחיל ליבה, שבליבוי כל צד בפני עצמו, הייתה אש הולכת ונכבט מפני קטנותה, ורק על ידי ששני הצדדים הצטרפו יחד בערה האש. ובזה חלוק הוא מזורה, שבזורה אותו המעשה שאנו מחייבים עליו נעשה מכוח שניהם, אבל כאן כל אחד עשה מעשה נפרד והאש הזיקה בצירוף שני המעשים, ולכן אין מצרפים את מעשה הרוח לחייבו. ועוד מפרשים התוספות בשם רי, שבאופן זה בדרך כלל אין הרוח מסייעת לצד שהוא מלבה, ולכן פטור שלא היה לו לעלות על דעתו שיתלבה, והוא כרוח שאינה מצויה. תירוץ נוסף, רבא אמר, מדובר בברייתא כגון שליבה את האש ברוח מצויה, ובזה עדיין לא נתלבטה האש, לאחר שהתחיל ללבות ליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה. ולא היה לו לעלות על דעתו שתבוא רוח שאינה מצויה ותבעיר את האש. ומה שזורה חייב על זריעה ברוח, הוא משום שזרה ברוח מצויה שגם היא מספיקה בכדי להפריד את המוץ מהגרעינים. תירוץ שלישי, רב זירא אמר, אין מדובר שליבה על ידי נשיבת רוח, אלא כגון דצמרה צמורי, שנשם על האש והוציא הבל חם כדרך המחמם את ידיו בנשימה בעת הקור, ואין זה ליבוי כלל. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל רבי זירא, שרוח חמה כזו אין דרכה ללבות אף בצירוף רוח קרה, לפי שמקלקלים זה את זה, שההבל חם והרוח קרה. אז לדעת המוראים הללו, אם יש בליבויו בכדי ללבות בצירוף ליבוי של רוח מצויה, חייב כזורה ברוח. ורבשי בתירוץ הרביעי חולק על כך. רבשי אמר, חלוק דין זורה בשבת מדין מזיק של אש, כי אמרין על מה שאמרנו שזורה ורוח מסייעתו חייב, אני מי לדברים אלו אמורים רק לעניין ניסורי שבת דמלאכת מחשבת אסרה התורה, משום שהתורה אסרה כל מלאכה שחשב וכיוון לעשותה, ובזורה כוונתו הייתה שעל ידי הרוח תזרה התבואה, תיפרד התבואה מן המוץ, מן הקליפה שלה, ונתקיימה מחשבתו, ולכן חייב. אבל אחר כאן לגבי נזיקין גרמה באלמה הוא, כיוון שלא עשה לבדו את האש, אלא רק גרם לה בצירוף הרוח, וגרמה בנזיקין פטור. ושונה הוא מכל אש שהולכת על ידי רוח ולא נחשבת לגרמה באלמה, משום שכאן הגרמה היא בעשיית האש, מה שאין כן בשאר חיוב אש על ידי עברת האש, עשה בידיים ונקרא הוא מבעיר, ואז חייב גם על מה שהלכה על ידי הרוח. כך תוספות בדיבור המתחיל רבשי. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאה, הגענו למשנה בדף סמך עמוד א'. משנתנו מבארת על מה חייבים בנסקי האש. השולח את הבעירה לא שמר את אישו והלכה, ואכלה עצים של אדם אחר, או אפילו רק קלקלה אבנים על ידי שהתחככה ונדבקה בהם, או שליחכה וקלקלה את אפר חרישת חברו, חייב המבעיר לשלם את נזקי האש, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה', כי תיצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דורשת הגמרא את הפסוק המובא במשנתנו, כי תיצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה. אמר רבא, למה לי דכתב רחמנה? מדוע הוא צריכה תורה לפרט ולכתוב שחייב גם על קוצים, גם על גדיש, גם על קמה וגם על שדה? והרי די לכתוב אחד מהם וממנו נלמד שחייבים על שאר הדברים. התשובה לכך צריכה, כל הדברים הללו נצרכים. דהי כתב רחמנה, שאם התורה הייתה כותבת רק קוצים, אבי אמינה, יכול הייתי לומר שרק על קוצים הוא דחייב רחמנה. חייבתו התורה עם יזיקם, משום דשכיח אש גבאי ושכיח דפשה, האש מצויה אצל הקוצים, כי בני אדם לא נזרים ופושים בשמירתם מפני אש, לפי שממילא הם עומדים לשריפה, ולכן יש לתלות שאף הוא פשה וגרם לשריפתם. אבל אם אכלה אש גדיש של תבועה, דלא שכיח אש גבאי ולא שכיח דפשה, שאין האש מצויה אצל גדיש, וגם אנשים נזרים בשמירת אישם שלא תשרוף גדיש, האם השם הנאמר לא, לא חייבה התורה על שריפתה, שרי יש לתלות שהאנוס היה בכך, על כן כתבה תורה שחייב גם על גדיש. והיא כתב רחמנה רק גדיש, אבי אמינה הייתי יכול לומר שרק על גדיש חייב רחמנה, חייבתו התורה, משום זה הפסד מרובה הוא לבי עליו כאשר הוא נשרף, אבל על נסקי קוצים זה הפסד מועט הוא, אי מה שמה נאמר שלא, לא חייבה אותו התורה, לכך הוא צריכה התורה לומר שחייב גם על קוצים. ולמרות שמזיק בידיים לא מצינו חילוק בין הפסד רב להפסד מועט, כאן היה מקום לומר שמשום שמדובר בהדליק בתוך שלו ולא נזהר, והלכה ואכלה בתוך של חברו, שמה בזה אינו צריך להיזהר בהפסד מועט, כך אומר הים של שלמה. ממשיכה הגמרא לבאר כמה שאמרה תורה שחייב על שריפתה, למה לי לשם הזה נאמר ללמדינו מה כמה בגלוי, כשם שהתבועה מחוברת ועומדת בקרקע היא גלויה, אף כל שאר נזקי אש לא חייבה תורה אלא כאשר הדבר הנזק הוא בגלוי, אבל אם שרפה האש דבר התמון וחבוי אינו חייב על כך. שואלת הגמרא או לרבי יהודה לקמן בדף סמכה לפעמוד ב' דמחייב הנסקי תמון באש. רבי יהודה סובר שגם אם שרפה דבר התמון חייב ושלא כדעת חכמים הפותרים, כמה שהזכיר התורה שחייב עליה למה לי? משיבה הגמרא באה פסוק לרבות כל בעלי קומה, כל דבר שעומד גבוה ולא רק שדה ואבנים, ומכאן למידים שחייב גם על שריפת בעלי חיים ואילנות. שואלת הגמרא ורבנן שלמידים מהמילה כמה לפתור תמון באש לרבות כל בעלי קומה מנהלו, מניין לנו הריבוי לזה? משיבה הגמרא נפקא להו, הם למידים זאת מאו הקמה. תיבת או באה לרבות כל בעלי קומה. שואלת הגמרא ורבי יהודה המרבה מתיבת קמה כל בעלי קומה, מה הוא דורש מתיבת או? משיבה הגמרא, או מבעלה לחלק. תיבה זו נצרכת לחלק בין גדיש לקמה, שלא תאמר שחייב באש רק אם אכלה גם קמה וגם גדיש, אלא חייב אף אם אכלה רק אחד מהם, או גדיש או קמה. שואלת הגמרא ורבנן שלמידים מהמילה או לרבות כל בעלי קומה לחלק מנהלו, מניין להם לחלק שחייב גם על אחד מאילו בלבד? משיבה הגמרא נפקא להו, למידים הם זאת מאו השדה, שתיבת או הזו מיותרת היא לדרשה הזו. שואלת הגמרא ורבי יהודה שלמד מאו הקמה לחלק, מה הוא דורש מתיבת או שנכתבה בשדה? משיבה הגמרא, איידי דכתב רחמנה או הקמה, אגב שכתבה התורה תיבת או לגבי קמה ללמד לחלק, כתב גם או השדה, אף שתיבת או זו אינה נצרכת לשום דרשה. ממשיכה הגמרא לבאר, שדה שאמרה תורה שחייב על שריפתה, למה לי? משיבה הגמרא, באה כתוב להטוי לרבות שאף אם האש לכחה את נירו חרישת חבירו שלא נזרעה עדיין, וסכסכה אבניו, התחככה ונדבקה האש מעט באבנה וקלקלה אותם, חייב. ובאבנים שייך לשון סכסוך שמשמעותו התחככות ולא קילוי, מפני שאבנים אינם נשרפים לגמרי, אלא האש נדבקת בהם ומקלקלת מעט. ומצינו לשון זו במסכת חולין בדף י"ז עמוד ב' לגבי פגימת הסכין מסוכסכת מרוח אחת, כלומר שלא נפגמה לגמרי משני הצדדים. ובמסכת שבת בדף כ"א עמוד א' פירש רש"י באופן נוסף שסכסוך שייך באש, כיוון שהאש אינה סקופה ונחה במקום אחד אלא דועכת ועולה, וכן סכין שיש בה פגימות היא עולה ויורדת. ואף על פי שבשער אבות נזיקין כגון שן ובור אין חיוב אם הזיקו דבר שאינו ראוי להם, כגון שן שאכלה כסות וכלים, מכל מקום אש חייבת גם על דבר שאינו ראוי לה, כגון אבנים ואפר. כך רש"י לעיל בדף עמוד א'. שואלת הגמרא בלכתוב רחמנה שדה, שתכתוב התורה שדה שחייב על נזקיה, דהיינו כשליחך נירו וסכסך הבנה ולא בא יענך, ולא יצטרך הכתוב להזכיר את האחרים, קוצים, גדיש וכמה, שהרי אם חייב על ליחוך ניר וסכסוך אבנים, פשוט שחייב גם על קוצים, גדיש וכמה. משיבה הגמרא צריכים גם הם להיכתב, די כתב רחמנה רק שדה, אבי אמינה הייתי יכול לומר שאין כוונת הכתוב לשדה עצמה, אלא לומר שרק אם שרפה יש מה שבשדה, דהיינו תבואה, אין, אכן חייב. אבל אם שרפה מידי אחרין הדבר אחר, דהיינו את השדה עצמה, נירו והבנה, לא התחייב. כמה שמלן, לכך ישמיעתנו התורה, בתיבת כמה שחייב על התבואה, בתיבת שדה מיותרת, ללמוד אימנה שחייב גם על השדה עצמה, בליחך נירו וסכסך הבנה. והדברים צריכים ביור, הרי שאלת הגמרא הייתה שיהיה כתוב רק שדה ולא צריך קוצים, גדיש וכמה, ואילו בתשובה יתבאר רק מה הטעם שנכתב כמה. לכן מבאר הפני יהושע שתשובת הגמרא היא שאילו היה כתוב רק שדה, לא היו לומדים מזה למעט תמון, אלא היו אומרים שזה נכתב ללמד שחייבים רק על מה שבשדה, אבל על השדה עצמה פטורים. לכן כתבה התורה גם כמה לגלות שמתיבת שדה למדים שחייבים על השדה עצמה, ולא כדי למעט תמון, אלא שאם כן מיכן למדים למעט תמון, הרי המילה כמה באה ללמד על שדה שחייב על הקרקע עצמה, לכן כתבה התורה גדיש כדי לייתר את כמה בשביל למעט תמון, ושדה לרבות את הקרקע עצמה. ועדיין קשה מדוע כתבה התורה קוצים, הרי אפשר ללומדו בקל וחומר משדה, אלא בהכרח שקוצים הם הפסד קטן יותר מנירו והבנה, ולולי שכתבתם התורה, היו סבורים לומר שעל הפסד מועט כזה לא חייבה התורה. דורשת הגמרא את הפסוק בדברי האגדה, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, אין פורענות, אין גזרה רעה באה לעולם, אלא בזמן של הרשעים בעולם, ואינה מתחלת להיפרע, אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה', כי תיצא אש ומצא קוצים, ויש לפרש את הפסוק בדרך רמז, אימתי אש יוצאה, אימתי האש, דהיינו הפורענות, יוצאה ובאה לעולם, בזמן שהקוצים, שהם הרשעים, מצוין לה, דהיינו בזמן שיש רשעים בעולם. ואינה מתחלת להיפרע אלא מן הצדיקים תחילה, שכיוון שניתנה רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, כמבואר להלן, אומר המאירי. אומרת הגמרא שנאמר ונאכל גדיש שהם הצדיקים שעושים פירות, וכיוון שואכל גדיש לא נאמר בפסוק, אלא נאמר ונאכל גדיש, משמע שנאכל גדיש כבר קודם לקוצים, והיינו שהאש יוצאת כשיש רשעים ואוכלת אותם, אולם כשהיא אוכלתם, כבר נאכל הגדיש שכבר נפרעו מהצדיקים. וכותב המאירי שיש ללמוד מכך שלא יתרשל אדם מלהוכיח את הרשעים באומרו בליבו, כיוון שהישרים הולכים בדרכי השם מה לו ולריקים, אלא יוכיח אותם כיוון שבגללם פורענות באה לעולם ומתחילה בצדיקים. מביאה הגמרא עוד דברי אגדה בעניין זה שנפרעים מהצדיקים תחילה. תני רב יוסף, שנה רב יוסף ברייתא, מה ידכתיב מהו שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק כ"ב, בזמן מכת בכורות, עזרה לישראל ואתם לא תייצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ולא זהו עונש רק על המצרים. ומדוע הוזרו ישראל לא לצאת מבתיהם? אלא כיוון שניתן רשות למשחית להיפרע, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. ולכך הוזרו ישראל להיכנס לבתיהם שיש בו דם קורבן הפסח על המשקוף כדי שלא ייפרו מהם. ומרש"י בפירושו לתורה משמע שהכוונה היא שבכל לילה אין לצאת משום שיש בו רשות למחבלים כאמור בתהילים ק"ד, בו תרמוס כל חייתו יער. והרמב"ן בפירושו לתורה השיג על כך, האם אסור לצאת בכל לילה? ואין האיסור אלא באותו לילה שניתנה בו רשות למשחית. אמנם המהרש"א כאן כתב בדברי רש"י, שכך משמע לכמן בסוגייתנו שלמדו מהפסוקים, הן שלא לצאת בעת הדבר, והן על כל לילה שייכנס וייצא בכי טוב. וכך הוא גם במחילתא, בפרשת שמות, והמקור לכל לילה הוא ממה שאמרה תורה שלא ייצאו עד בוקר, על אף שמכת בכורות לא הייתה, אלא עד חצות. והפני יהושע כתב שבמכת בכורות לא היה משחית כלל, שאלו נעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אלא הוזרו שמה ינגפו על ידי המשחית ההולך בכל לילה, ויאמרו המצרים שבמכת בכורות לקו. אומרת הגמרא ולא עוד, אלא מצינו שמתחיל להיפרע מן הצדיקים תחילה, שנאמר בספר יחזקאל פרק כ"א פסוק ח', והכרתי ממך צדיק ורשע, והוזכר הצדיק קודם לרשע, לומר שממנו נפרעים תחילה, ולא נאמר צדיק עם רשע, שמשמע שניהם יחד. מביאה הגמרא מסע ומתן בביאור קדימת הצדיקים לפורענות. בכי רב יוסף, בחר רב יוסף ואמר, כולי עין נמי, לעין דומין, וכי גם כל אלו הצדיקים דומים לעין והבל שהם קודמים לפורנות, אמר לה, ישיב לו אביי, מה שהם קודמים לפורנות, טיבותה ולגביו, טובה היא עבורם, דכתיב, בספר ישעיה פרק נ"ז, פסוק א', כי מפני הרעה נאסף הצדיק, כדי שלא יראה ברעה עתידה לבוא לעולם, ונמצא שטוב הוא להם להסתלק קודם הרעה והפורנות. והמהרש"ע ביאר שמאחר והמשחית אינו מבחין וגם הצדיקים נענשים, טובה היא לצדיק שהוא מת תחילה, שכך ניכר לכל שהוא מת בצדקותו, מה שאין כן אם הרשעים נספים תחילה לא יעקר לצדיק. מביאה הגמרא עניין נוסף הנלמד מהפסוק האמור במכת בכורות, אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, לעולם ייכנס אדם בכי טוב המהלך בדרך יקפיד להיכנס לעיר בעוד החמה זורחת ומאיר היום וילון שם באכסניה, ובבוקר אל יצא מהעיר אלא בכי טוב, בעת שכבר העיר היום, שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק כ"ב, ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, הרי שהיום הוא הזמן הטוב לצאת ולהיכנס בו, ולא בלילה, שאז מצויים מזיקים וליסטים. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל לעולם בשם רבינו תם, שמדובר להיכנס ולצאת בעיר שאינו מכירה, שבעירו אין צריך להקפיד בכך, כיוון שהוא מכיר את המוקשים והפחתים שסביבה. הוא מוכיח זאת ממה שהקדימו כניסה לעיר ליציאה ממנה. אילו היה מדובר בעירו, היה לגמרא להקדים יציאה לכניסה, שכן האופן הרגיל הוא שהוא נמצא בעירו ויוצא ממנה ללכת. דורשת הגמרא מפסוקים כיצד לנהוג בעיתות סכנה, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, דבר בעיר, אם יש מגפת דבר בעיר, כנס רגליך, יסתגר בביתך ואל תצא לחוץ, שנאמר ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. הרי שבעת מגפה יש להסתגר בבית. וכתב המהרש"ע שאין הכוונה שלא יפזר רגליו וילך לעיר אחרת. ולהוציא ממה שנאמר לאלן ברעב, שהרי פשוט שגם בעת דבר יש לברוח, אלא הכוונה שאם אינו הולך לעיר אחרת, לפחות ייכנס את רגליו לביתו ולא יצא ברחובות. וכך נפסק בשולחן ערוך יורדיה, סימן קופטת זין, סעיף A, שבעת הדבר יש לברוח מן העיר ודווקא בתחילת הדבר ולא בסופו. מקור נוסף אומר את הגמרא, וכן אומר הפסוק בספר ישעיה, פרק חבב, פסוק חף, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתך בעדיך. חווי כמעט רגע עד יעבור זעם, הרי שיש לחווה בעת הזעם עד שיעבור ויחלוף. עוד מקור וכן הוא אומר בספר דברים פרק למד ב' פסוק חפי, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, הרי שכאשר יש בחוצות סכנת חרבו של מלאך המוות יש להסתגר בחדרים. מפרשת הגמרא את הצורך בשלושת הפסוקים, מהי ואומר לשם מה הוא צריכה ברייתא להביא פסוקים נוספים מלבד הפסוק הראשון, ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. מבארת הגמרא שבכל פסוק יש תוספת לימוד לעניין ההסתגרות. מהפסוק הראשון למדים שיש להסתגר בבית בעת מגיפה. אבל וכי תימא, ואם תסבור לומר אני מילי בלילה, שדברים אלו אמורים רק בלילה, אבל בימם וביום לא, אין צורך להסתגר בבית. לכן תשמע, בוא ושמע ראיה גם לזה מהפסוק, לך עמי, בוא בחדריך וסגור דלתך. ובפסוק הזה לא נזכר חילוק בין לילה ליום. בהכרח שגם ביום יש להסתגר, ובזה מבואר הצורך בפסוק השני. אבל עדיין וכי תימא, ואם תסבור לומר אני מילי שדברים אלו, שבעת מגפה יש להסתגר בבית בלילה וביום אמורים רק איכה דלק אימה מגווי, כאשר אין אימה ופחד בתוך הבית. אבל איכה דאיכה אימה מגווי, כאשר גם בתוך הבתים יש אימה ופחד, שמא כי נפיק יתיב, בין אין שבצפת בעל מטפי מעלי, עדיף שישב בחוץ בצפת בין האנשים. לכן תשמע, בו הוא שמע ראיה שגם באופן זה יש להסתגר בבית, שנאמר מחוץ לשקל חרב ומחדרים אימה, הרי שאף על גב ומחדרים יש אימה ופחד, בכל זאת מחוץ לשקל חרב ולא בבית, ועל כן טוב יותר להסתגר בבית. ועיקר הראיה אומר הפני יהושע, ממה שבחוץ נקרא הדבר חרב שהיא מיטה ודאית, ובחדרים יש רק אימה שאינה מיטה ודאית. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רבה בעידן ריתחה, בזמן שהיה כעס מהקדוש ברוך הוא, והייתה מגפת דבר, אב ושכר קוויה סותם את החלונות, דכתיב נאמר בספר ירמיה, פרק ט' פסוק חף, כי עלה מוות בחלוננו, בא בארמונותינו, הרי שהמוות בא לתוך הבית דרך החלון, ואם החלונות סגורים אפשר להינצל אימנו. מביאה הגמרא ברייתא אודות התנהגות בזמן רעב, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, בעת שיש רעב בעיר פזר רגליך, לך וחפש מזון ואל תישאר במקומך, שנאמר בספר בראשית פרק י"ב פסוק י', ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם, הרי שהלך אברהם מפני הרעב למקום אחר. מקור נוסף ואומר, פסוק שעוסק במצור שצר מלך הרם את העיר שומרון כדי להכניעה, ומחמת כן היה רעב גדול בעיר באותה העת. היו ארבעה אנשים מצוראים שישבו מחוץ לחומת העיר כדין המצורה, ומחמת כן הם לא היו בתוך המצור, אבל גם הם סבלו חרפת רעב וביקשו היצע להשקיט את רעבונם, ואמרו זה לזה, אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, ואם ישבנו פה ומתנו, ועתה לכו וניפלה אל מחנה ארם, אם יחיונו נחיה ואם ימיתונו ומתנו. כאמור בספר מלכים ב' פרק ז' פסוק ד', ולמדנו מזה שבעת רעב יש ללכת למקומות אחרים להשיג שם מזון. מפרשת הגמרא את הצורך בשני הפסוקים, מה היא ואומר לשם הוא צריכה ברייתא להביא את הפסוק השני. מבארת הגמרא אמנם בפסוק הראשון מוכח שבעת רעב יש לה טור אחר מזון. אבל וכי תימא אם תסבור לומר אני מילי שדברים אלו אמורים רק איך דלקה ספק נפשות. כשאין ספק סכנת נפשות, באה הליכה למקום אחר. אבל איך דאיקה ספק נפשות, אבל כשיש ספק נפשות לא, אין להילך למקום אחר. לכן תשמע בו ושמע ראיה גם לכך מפסוק אחר שנאמר בהמשך הפסוק השני שאמרו המצורעים זה לזה שמפני הרעב בעיר, לכו וניפלה אל מחנה הרם, אם יחיונו נחיה. הרי שבעת רעב יש ללכת להשיג מזון גם במקום של ספק סכנה. מביאה הגמרא ברייתות שונות אודות ההנהגה הראויה בזמן דבר ואודות מקומו וזמנו של מלאך המוות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא בעת שיש דבר בעיר על יהלך אדם באמצע הדרך. מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים, מבארת הגמרא דקיוון דייבה לרשותה, כיוון שניתנה לו למלאך המוות רשות להרוג מסגי להדיה. הולך הוא באופן גלוי וברור באמצעה של דרך ומזיק את ההולכים שם. ממשיכה הברייתא, ובעת שיש שלום בעיר, אל יהלך אדם בצידי הדרכים, מפני שמלאך המוות מהלך בשולי הדרכים. מבארת הגמרא כיוון דלית לרשותה, שכיוון שאין לו למלאך המוות רשות להרוג, מחבי חבויי ומסגי, מהלך הוא בהיחווה בצידי הדרכים, ומזיק את ההולכים שם. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, בעת שיש דבר בעיר, אל ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת, מפני שמלאך המוות מפקיר שם קהיליו, מניח ושומר שם את קהיליו. מוסיפה הגמרא, ואני מילי דברים אלו אינם אלא איכה דלא קרו בי דר דקה ולא מצלו בי עשרה, בבית הכנסת שאין תינוקות לומדים בו ואין מתפללים בו עשרה. אבל בבית הכנסת שתינוקות לומדים בו ויש בו עשרה מתפללים מותר להיכנס שם יחיד. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, עם הכלבים שבעיר בוכים סימנו שמלאך המוות בא לעיר, ועם הכלבים שבעיר משחקים צוחקים סימנו שאליהו הנביא בא לעיר. מוסיפה הגמרא, ואני מילי דברים אלו שצחוק הכלבים הוא סימן לאליהו הנביא שבא לעיר אינם אלא באופן דלית באו נקיבה, שאין ביניהם כלבה נקיבה, אבל אם יש ביניהם נקיבה שחוקם ומחמתה, ולא מפני שאליהו הנביא בא לעיר. חוזרת הגמרא לדברי ההלכה והאגדה שייכים לנזקי אש, יתיב ישבו רב עמי ורב אסי קמי לפני דרב יצחק נפחה ללמוד אימנו. מר אמר לאחד מהם, אמר לרב יצחק נפחה, לי ממר שמייתתה יאמר אדוני דברי ההלכה. ומר אמר לי, והשני אמר לרב יצחק נפחה, לימאמר אגדתא, יאמר אדוני דברי אגדה. פתח רב יצחק נפחה למימאמר אגדתא, לומר דברי אגדה, ולא שב יקמר ולא נתנו הראשון לאומרם, לפי שרצה שיאמר דברי הלכה. פתח רב יצחק נפחה למימאמר שמייתתא, רצה רב יצחק נפחה לומר דברי הלכה, ולא שב יקמר ולא נתנו השני לאומרם, לפי שרצה שיאמר דברי אגדה. אמר להם רב יצחק נפחה לרב עמי ורב אסי, אמשול לכם משל למה הדבר דומה לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה, אחת צעירה ואחת זקנה, והיו לו בראשו שערות שחורות ושערות לבנות. אשתו הילדה הייתה מלקטת לו את השערות הלבנות לפי שרצתה שיראה צעיר, ואילו האישה הזקנה הייתה מלקטת לו את השערות השחורות לפי שרצתה שיראה זקן. נמצא הבעל קרח מכאן ומכאן, לפי שלא נותרו לו שערות כלל. גם אני איני יכול לומר דבר, לפי שאחד מכם אינו נותן לי לומר דברי הלכה, והאחר אינו נותן לי לומר דברי אגדה, ונותרנו בלא כלום. אמר להם רב יצחק נפחה, יחי עם כך שעומדים אתם על דעתכם, והאחד רוצה שאומר דברי הלכה והשני רוצה שאומר דברי אגדה, אימא לכו מילתא דשביה לתרוויחו. אומר לכם דבר המתאים לשניכם, הלכה ואגדה בעניין אחד. נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה' כי תיצא אש ומצא קוצים, ומשמע שהאש תיצא מעצמה. ואילו סיום הכתוב שלם משלם המבעיר את הבעירה, משמע שהובערה על ידי מבעיר ולא שיצא מעצמה. ויש לדרוש מכך דבר אגדה ודבר הלכה. דבר אגדה הוא שהמדובר אודות שריפת בית המקדש, שאלף שלא הקדוש ברוך הוא הביאה, אלא אנחנו שגרמנו לזה באבונותינו הרבים. בכל זאת אמר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם את הבערה שהבערתי בציון, כאילו הוא הבער אותה בעצמו. מביא רב יצחק נפחה את דברי השם בשלימות והמקורות לזה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי אש בציון, שנאמר במגילת איכה פרק ד' פסוק י' א', היצאת אש בציון ותאכל יסודותיה, והמשיך ואמר, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר בספר זכריה פרק ב' פסוק ט', ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. וזהו הדבר אגדה, שמייתתה, ודבר ההלכה שיש לדרוש מהשינוי בפסוק שפתח הכתוב בנזקי ממונו, באומרו כי תיצא אש מעצמה, והיינו שהבעיר אש בתוך שלו ולא שמרה, והלכה אש לשדה חברו והזיקה. שזהו ככל ממונו שלא שם הרוב הלך והזיק, וסיים הכתוב בנזקי גופו שקראו מבעיר, כאילו הוא עצמו הבעיר בשדה חברו והזיק בידיו ובגופו, וטעם השינוי כדי לומר לך שהחיוב על אישו שהזיקה הוא משום שנחשבת כחיציו שהזיקו, שכשם שאם זרק חץ והזיק חייב כאילו הזיק בידיו ממש, כך חייב על אישו שהדליק בתוך שלו כאילו הוא עצמו הוליכה לשדה חברו והזיק בידיו, שלכן כראו הכתוב מבעיר, וכיוון שנזקי אש דינם כדין אדם המזיק בעצמו, אילכך כשם שאם הזיק בעצמו שלא בכוונה, הרי הוא חייב לשלם לניזק נזק צער ריפוי ושבט, דהיינו שמשלם לו על הצער והכאב שהכיב לניזק, וכן את הוצאות הריפוי והשבט, את דמי הפסד הימים שישב בביתו ולא עבד עקב חוליו מפני ההזק, כך גם חייב לשלם לו אם הוזק באישו, אבל אילו היה חייב על אש כדין ממון המזיק, לא היה משלם אל הנזק בלבד, כשם שאם נגח שורו את האדם, אין בעל השור משלם, אלא את מה שפחתו דמיו של הניזק. מביאה הגמרא מאורה שהיה אצל דוד המלך השייך לדיני נזקי אש. נאמר בפסוק בספר שמואל ב' פרק חב ג' פסוק ט' ו' אודות מה שהרה בעת מלחמת דוד עם פלישתים. ויתווה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. ודרשת הפסוק היא שהיה לדוד ספק בהלכה, ושאל מי ילך לקבל את הכרעת הסנהדרין היושבים בשער בית לחם. וכתב השיטה מקובצת בשם הראב"ד והרשב"א, שמה שנתתה הגמרא מפירוש הפסוק הפשוט, ומפני שלא מסתבר שביקש מים ממש מבית לחם, אם בגלל שהיה לו מספיק מים, ואם משום שאין מובן למה דקדק לבקש ממי בית לחם דווקא. ונאמר בפסוק שלאחריו, ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער, וייסו ויביאו אל דוד ולא אהבה לשתותם, ויסח אותם להשם. כלומר שגיבורי דוד הלכו אל הסנהדרין וחזרו אל דוד והביאו את הכרעת הסנהדרין, אבל דוד מעין לקבל את דבריהם. ומבארת הגמרא במה נסתפק ולמה מעין לקבל את דבריהם. מבארת הגמרא מהי כמי בא אלי, מהי אותה הלכה שנסתפק בה. מביאה הגמרא שלוש דעות מהי ההלכה הזו. דעה ראשונה, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, תמון באש כמי בא אלי. דוד הסתפק בדין השורף דבר תמון של חברו. היא, האם הלכה כרב יהודה מחייב על תמון באש, היא או שמה הלכה כרבנן הפותרים בה. כלומר, דוד הסתפק בדין תמון באותו הנידון שנחלקו בו, לאחר מכן רב יהודה ורבנן, ונזקק לשאלה הזו מפני ששרפו אנשיו גדיש של ישראל, שהיו תמונים בתוכם כלים, ונסתפק אם חייבים לשלם גם על הכלים התמונים. ופשטו לי, פשטו לו הסנהדרין שנשאלו בזה על ידי הגיבורים, מהי דפשטו לי, מה שפשטו לו, ואיננו יודעים מה פשטו. דעה שנייה, רב הונא אמר בדין אחר נסתפק, שנאמר באותם פסוקים בספר דברי הימים א' פרק י' פסוק י' ג', הפלישתים נאספו שם למלחמה, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, ויש ללמוד מזה שבשדות ששם נלחם דוד עם פלישתים, גדישים דשעורים דישראל אבו דאבו מתמרי פלישתים בהו. היו שם רמות גדיש של שעורים שהיו שייכים ליהודים מבני ישראל, ובתוך גדישים אלו התחבו פלישתים, ורצה דוד לשרוף את אותם גדישים שבהם הפלישתים, וכמי בא אלה, והוא הסתפק, מהו, מה הדין? האם מותר להציל עצמו בכך שיזיק את ממון חברו, שהרי הקדישים היו של ישראל? וכותבים התוספות שהספק הוא, אם חייב לשלם כשהציל עצמו בממון חברו משום פיקוח נפש. ושלחו לי הסנהדרין תשובה שאסור לאדם להציל עצמו בעיבוד ממון חברו, אבל אתה מלך אתה, ודינך שונה, שהרי מלך פורץ גדירות השדות בכדי לעשות לו ולאנשיו דרך ללכת, ואין מוכין בידו בעשותו זאת, לפי שאין שיעור לרוחב דרך המלך, ויכול להרחיבה על חשבון שדות אחרים ללא הגבלה, ולכן מותר לך לשורפם. דעה שלישית ורבנן, ויתימה ויש אומרים רבא בר מרי אמרו לבאר שקדישים דסעורים דישראל אבו היו שם, וכמו כן, היו שם גם קדישים דעדשים דפלישתים. וכמי בא אלה והסתפק דוד, מהו, מה הדין, האם מותר ליטול קדישים של סעורים דישראל וליתן אותם לפני בהמתו שתוכלם, על מנת לשלם תחתם לישראל שנטלו את קדישי סעוריו, קדישים של עדשים דפלישתים, או לא? שלחו להסנהדרין, נאמר בספר יחזקאל פרק למד ג' פסוק תדבב, חבול ישיב רשע, גזילה ישלם. פשוטו של מקרא הוא שהקדוש ברוך הוא שלח את יחזקאל לומר לישראל שתתקת הצדיק לא תועיל לו להינצל מפורענות כאשר יחטא, ורשעת הרשע לא תזכר לכשישוב מדרכו הרעה, ושובו מדרכו הרעה היא כאשר חבול ישיב רשע, גזילה ישלם. הרשע ישיב את המשכון שלקח באיסור וישלם את גזילותיו. ואף על פי שבזמן דוד עדיין לא נאמר הפסוק הזה, יודעים היו הסנהדרין את אשר עתיד להאמר. כך אומר העץ יוסף על פי התוספות במסכת גיטין דף סמכת, דיבור המתחיל כתיב. אז אם כן, שלחו להסנדרין את הפסוק בספר יחזקאל, חבול ישיב רשע, גזילה ישלם, והכוונה שאף על פי שגזילה משלם, בכל זאת רשע הוא. ולכן לכל אדם אסור לגזול על מנת לשלם, אבל אתה מלך, אתה ומלך פורץ לעשות לו דרך, ואין מוכים בידו. וכן כאן, אתה יכול להפקיע את הסעורים מבעליהם ולתת אותם לפני הבהמה. מברר את הגמרא את פירוש הפסוקים לדעות הללו. ביש, למה מובן הדבר למאן דאמר לרבנן שביארו שדוד רצה להחלופי להחליף עדשים תמורת צהורים. היינו דכתיב חד קרא, לכך נאמר בפסוק אחד בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק י"א, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים. בכתיב חד, ובפסוק אחר בספר דברי הימים א' פרק י"א פסוק י"ג נאמר, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים. ואיך התקיימו שני הכתובים? אלא שהיו גם אלו וגם אלו ורצה להחליפם זה בזה. את העדשים בשעורים, אלא למאן דאמר לרבונה שביאר שרצה דוד למקלה לשרוף את התבואה שנחבאו בפלישתים, קשה, מהי באי אלו, לאן יתרי קראי? מה הצורך בשני הפסוקים הללו במעשה הזה? מיישבת הגמרא אמר לך, יכול רבונה ליישב ולומר לך, דאבו נמי שהיו גם גדישים דעדשים די ישראל, דאבו מתם רובהו פלישתים, שנחבאו בהם פלישתים, מלבד אותם גדישי שעורים שנחבאו בהם, והוא צריך דוד לשאול על שני מיני הקדישים, עדשים שהם יקרים ושל שעורים שהם זולים, האם מותר לשרופם? והוא צריך לשאול בפירוש על שניהם, כיוון שלא ידע מה תהיה התשובה, ואם ישאל על עדשים ויעשרו לו, אין ללמוד מזה על שעורים שהם זולות יותר ושם הבאים מותר, ואם ישאל על שעורים ויתירו לו, אין ללמוד מזה על עדשים שהם יקרים יותר ושם הבאים אסור. כך תוספות, בדיבור המתחיל אחי גרסינה לקמן בדף סמך א' עמוד א'. שואלת הגמרא, ביש למה מובן הדבר למאן דאמר לרבונה שרצה דוד למקלה לשרוף את התבואה, היינו דכתיב לכך נאמר, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והתייצב בתוך החלקה ויציליה. וההצלה היא שדוד לא נתן להם לשורפה, לפי שאסור להציל עצמו בממון חברו. אלא למאן דאמר לרבנן שרצה דוד להחלוף ולהחליפה בתבואה אחרת, קשה, מהי ויציליה? הרי לא התכוונו לאבדה. מיישבת הגמרא דלא שבק לאו להחלופי, שלא נתן להם להחליף זו בזו, משום שנאמר חבול ישיב רשע, גזלה ישלם. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, דלא שבק לאו להחלופי, לבאר את שני הפסוקים, פסוק זה שבספר שמואל לגבי חלקת העדשים, והפסוק בספר דברי הימים, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, והתייצבו בתוך החלקה ויצילוה, ששתי הצלות הן, שהציל את חלקת השעורים שלא נטלוה על מנת לשלם, ושהציל את חלקת העדשים שלא לקחוה ממי שזכה בה. שהדרך היא במלחמה שכל מה שיש צורך למלך עצמו, אין מניחים ליחיד לזכות. שואלת הגמרא ביש למה ניתרתי, מובן הדבר לפי שני אילו הביורים שדוד רצה או לשרוף את תבועות העדשים והשעורים, או להחליף את השעורים בעדשים, היינו דכתיב תרי קראי. לכך נאמרו שני הפסוקים, האחד בספר דברי הימים שהייתה שם שדה מלאה שעורים, והפסוק האחר בספר שמואל שהייתה שם שדה מלאה עדשים. ומשום ששאל על שריפת שתי השדות לשיטה אחת, או החלפתם זו בזו לשיטה אחרת, אז מובנים הדברים. אלא למאן דאמר לרב נחמן שביאר שטמון באש, כמי בא אליי שהסתפק דוד, האם חייבים הם לשלם על כלים שהיו טמונים בגדיש ששרפו, הוא קשה, מה היא בא אליי קראי? למה נצרכו פסוקים אלו? הפסוק שהייתה שם חלקת שדה מלאה עדשים, והפסוק שהייתה חלקה מלאה שעורים. מיישבת הגמרא אמר לך, יכול רב נחמן להשיב לך שטמון וחד המאנך כמי בא אליי, מלבד הנידון בתמון, הסתפק דוד גם בנידון נוסף, אחד מאלו שהזכירו בעלי הדעות האחרות, או האם מותר לשרוף את התבואה, או האם מותר להחליף תבואה בתבואה, ומשום הנידון השני הוא צריכו שני הפסוקים. מוסיפה הגמרא לשאול על רב נחמן, ביש למה למאן דאמר אני תרתי, מובן הדבר לפי בעלי שני אלו הביורים שדוד רצה או לשרוף את תבואות העדשים והשעורים, או להחליף את השעורים בעדשים, היינו דכתיב, לכך נאמר שם בהמשך הפסוקים, ולא אבל לשתותם, והיינו שלא רצה דוד להקל בדבר, ואמר, כיוון דאיקה איסורה לא ניחה לי, כיוון שלסתם אדם יש איסור בדבר, איני רוצה להקל בזה, אפילו שלמלך הדבר מותר. אלא למאן דאמר לרב נחמן שביאר שטמון באש, כמי בא אליי שהסתפק דוד המלך, אם חייבים הם לשלם את הכלים, שהיו טמונים בגדיש ששרפו, קשה, מכדי גמרא ודשלחו לי, הרי הם שלחו לו פסק הלכה ששווה לכל, למלך ולפשוט. ומהי לא אבה לשתותם, ומדוע לא רצה דוד לקבל את דבריהם? מיישבת הגמרא אין הכוונה שלא קיבל דוד המלך את דבריהם, אלא דלא אמרינו משמעיו. שלא אמר דוד הלכה זו בשם הגיבורים שהלכו לשאול את הסנדרין. אמר דוד המלך, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. שמואל הנביא, ונקרא רמתי משום שבא מרמתיים צופים, אומר הרלבג. אז אמר דוד המלך, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, שכל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו, לפי שלא היה לו למסור נפשו על כך. שאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, וזה אין ראוי שתבוא גאולה על ידו, כך אומר המהרש"ל. וכתב המשך חוכמה, שזהו שאמר דוד המלך בתהילים ט"ז, לקדושים אשר בארץ אימה ואדירי כל חפציבם, ירבו עצבותם אחר מערו בעל השיח, נזקיים מדם ובעל עשה את שמותם על שפתי. ופירושו הגיבורים, אשר כל חפצי אני מוצא בהם, ירבו עצבותם. למה? שאחר מערו, לילך ולשאול הסנדרין, בעל השיח נזקיים מדם ובעל עשה שמותם על שפתי. ועוד הוסיף שעל תלמוד תורה דרבים צריך למסור עצמו למיטה ולסכן עבור זה, ועד הרבה נענש יהושע מפני שלא עסק בתורה בעת המלחמה, כאמור במסכת מגילה דף ג', וכן משה רבינו שנתן נפשו על תורה של כל ישראל, אמרו שלפיכך נקראת התורה על שמו, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. מסוגייתנו עולה שאם הגיבורים לא היו עוברים על הדין במסירת נפשם, היה ראוי שיזכירו גם את שמות הגיבורים ולא רק את הסנדרין שחידשו את ההלכה. ואכן במסכת נזיר בדף נ"ו מבואר שאומר דבר הלכה, צריך להזכיר את הראשון שחידש את הדבר ואת האחרון שממנו שמע את הדברים. שואלת הגמרא מה שנאמר בהמשך הפסוק, ולא אהבה לשתותם, דוד לא רצה לשתותם ויסך אותם להשם, בשלם המובן הדבר למען דאמר אני תרתי לבעלי שני אלו הביורים שדוד רצה, או לשרוף את תבואות העדשים והשעורים, או להחליף את השעורים בעדשים, שכיוון שלא רצה לסמוך להקל על עצמו, למרות שמלך הוא אלא יחמיר מחמת של האחרים, יש איסור בדבר, לכן הפסוק מכנה זאת, שניסך את המים להשם משום דעבד שנהג חומרה בעצמו לשם שמיים, אלא למען דאמר לרב נחמן שביאר שדוד הסתפק בדין תמון באש, ולדבריו דוד לא נהג שום חומרה בעצמו, אלא שרק לא אמר הלכה זו בשם הגיבורים. קשה, מה כוונת הכתוב היסך אותם להשם? מיישבת הגמרא, הכוונה היא שדוד ניסך הלכה זו להשם בכך דאמרינו משמע דגמרא, שאמר הלכה זו בשם הגמרא, דהיינו בסתם ולא בשם בשר בדם, לא בשם הגיבורים. ובהגאות מריץ חיות כתב שבמסכת יומא בדף למד ג' עמוד ב' מבואר שאמרם משמם של כל חכמי הישיבה. דוד המלך אמר את ההלכה הזו בשם כל חכמי הישיבה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף סמך א' עמוד א'. המשנה מבארת עד איכן תעבור ותדלג אישו למקום אחר ויהיה חייב על נזקיה. הניח אש ולא שמרה ועברה גדר שהוא גבוה 400 והלכה והזיקה דברים שהיו בצידו השני של הגדר, או שעברה בדלגה האש כשיהיו רוחב של דרך הרבים, דהיינו רוחב 16 אמה והזיקה שם, או שעברה נער והזיקה בצידו השני, פטור. זה המשנה שלנו בדף סמך א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שאם עברה אש גדר גבוה 400 פטור. מקשה הגמרא והתניא, והרי שנינו בברייתא להפך, שאם עברה אש גדר שהוא גבוה 400 חייב. מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, אין זו סתירה לפי שכוונת משנתנו שעד 400 פטור, וכוונת הברייתא שעד 400 חייב. אלא, דתנא דידן כחשיב מלמעלה למטה, התנא של משנתנו שנה את דיני הגדרות מגדר גבוהה לגדר נמוכה, וכך אמר, אם הגדר שעברה גבוהה 600 פטור, וכן 500 פטור, עד 400 ועד בכלל, כלומר, כולל 400 בדיוק פטור. ואילו תנא ברא, התנא שבברא איתה מלמטה למעלה כחשיב, שנה את דיני הגדרות מן הנמוך לגבוה. וכך אמר, אם הגדר שעברה הייתה גבוהה 200 חייב, וכן אם הייתה גבוהה 300 חייב, וכן עד גובה 400 ולא עד בכלל, כלומר לא כולל 400 בדיוק, חייב. ונמצא שלדעת הכל אם עברה גדר שהיא גבוהה 400 בדיוק פטור. ובברית השנינו שחייב, הכוונה היא שמגובה נמוך עד גובה של 400 ולא עד בכלל, חייב. כך מפרש רשי, והשיטה מקובצת מביא בשם הרי מילוניל שפירש ההפך, ש400 חייב יותר מ4 פטור, והתנה שלנו נקט מלמטה למעלה ועד ועד בכלל, והתנה של הברייתא נקט מלמעלה למטה ועד ולא עד בכלל. דנה הגמרא באיזה אופן נאמר השיעור של 400. אמר רבה, עברה גדר בגובה 400 שאמרו במשנתנו דפטור, הדבר אמור אפילו בשדה קוצים, שעברה לשדה קוצים שנוח לאש להיחס בהם ולדלג עליהם, שגם בזה פטור. מוסיפה הגמרא, אמר רב פאפה, ופטור רק כאשר יש משפת קוצים ולמעלה גובה גדר של 400. תוספות בדיבור המתחיל עברה, וכן הרשב"א וכן הראש מבארים שרב פאפה בא להוסיף על המשנה שבנוסף ל-400 שהגדר צריכה להיות גבוהה מהצי הדליקה, היא צריכה להיות גבוהה 400 גם משפת הקוצים שנמצאים בצד השני. אבל הרואה כתב שכשהגדר גבוהה 400 משפת הקוצים, אין היא צריכה להיות גבוהה כלל מצד האש. מביאה הגמרא מחלוקת באיזו אש מדובר. אמר רב, לא שנו, לא נאמר במשנה שפטור על אש שעברה גדר הגבוהה 400 והזיקה, אלא באש הקולחת, מתמרת ועולה כלפי מעלה, שבאופן זה הוא אנוס, אבל באש הנכפפת, שהרוח מתה וכופפת אותה לצדדים, והשלבת נפסקת מן האש ומדלגת, עדינו, שאפילו אם עברה גדר שגבוהה הרבה, ואפילו עד 100 אמה חייב, ושמואל אמר, מתניתין, המשנה שפטרה רק באופן שעברה גדר 400, מדובר בה באש הנכפפת, אבל באש הקולחת, אפילו עברה גדר גבוהה כלשהו פטור. מביאה הגמרא ראיה כדעת רב, תניא קבתי דרב, שנינו בברייתא כדעת רב, במה דברים אמורים שבעברה, כשיעור דרך הרבים שרוחבה 16 אמה פטור, היינו דווקא באש הקולחת ואינה נשרכת בעשבים שעל גבי קרקע, אבל באש הנכפפת ונשרכת בעיצים, המצוין לה על גבי קרקע, להיחס בהם ולעבור, אפילו עברה עד 100 מיל, חייב, מיל זו מידת אורך של 2,000 אמה, ולפי זה 100 מיל הוא 200 אלף אמה, עברה נער, או שלולית שהם רחבים 800 פטור, נמצא מבואר בברייתא, שהדין השני במשנתנו שבעברה דרך הרבים פטור, אינו אלא בקולחת, וכשם שדין זה בקולחת, כך דין הרישה בקולחת, וזהו כשיטת רב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאם עברה אישו מרחק כשיעור רוחב דרך הרבים והזיקה פטור, מבאר את הגמרא, מן תנא מיהו התנא הסובר כן, שאף אם עברה רק כשיעור דרך הרבים פטור, אמר רב הרבי אליעזר, דתנן, במשנה הסמוכה לקמן, בדף סמך א' עמוד ב', נחלקו תנאים, כמה מרחק תעבור הדליקה ויהיה פטור. רבי אליעזר אומר, אף אם עברה רוחב 16 אמות כשיעור דרך רשות הרבים, פטור. ואילו רבי עקיבא אומר, שרק אם עברה רוחב 50 אמה פטור, ורבי שמעון אומר שאין לכך שיעור, אלא הכל נמדד לפי גודל הדליקה. נמצא שמשנתנו כדעת רבי אליעזרי. ועוד שנינו במשנה, עברה גדר או נער פטור, מביאה הגמרא מחלוקת בפירוש הדין הזה. רב אמר, נער שאמרו במשנה שאם עברה אותו האש פטור, הכוונה לנער ממש, ושמואל אמר, מדובר במשנה בארית הדדלאי, יאור קטן שדולים ומשקים ממנו את השדות. מבאר את הגמרא, מנדה אמר, רב שאמר שמדובר במשנה בנער ממש לדעתו פטור אף על גב, דלק המאיה, שאין מים בנער, שכיוון שהוא רחב, נחשב כדרך הרבים שאם עברה אותו פטור. ומנדה אמר ושמואל שאמר שמדובר במשנה בארית הדדלאי, ביאור קטן שדולים ממנו לדעתו, אית במאיה אם יש בו. ביאור מים אין, אכן פטור, אבל אם לית במאיה, אם אין ביאור מים לא, אינו פטור על נסקי האש, כיוון שאינו רחב הרבה והאש יכולה לעבור אותו בקלות, אם אין בו מים. מביאה הגמרא סוגיה אודות הדברים המפסיקים בשדה לעניין פאה, שממנה נלמד מהי שלולית שדיברה בה הברייתא לאל שמפסיקה לעניין נזקי האש. תנן אתם שנינו שם במשנה במסכת פאה פרק ב' משנה א' לגבי דין נתינת פאה, שבעת הקציר אסור לקצור את כל השדה לאש להניח פאה לעניים בסוף כל שדה ושדה בנפרד. אומרת המשנה, ואילו מפסיקים לפאה להחשיב שדה אחת כשתיים ולהצריך פאה מכל חלק בנפרד, הנחל והשלולית בדרך היחיד הרחבה 400 ודרך הרבים הרחבה 16 אמה. שאם הם עוברים באמצע השדה היא נחשבת כשתי שדות ויש לתת פאה מכאן ומכאן בנפרד. מבררת הגמרא מהי שלולית ומביאה מחלוקת בדבר. אמר רב יהודה אמר שמואל, שלולית היא מקום שמי גשמים שוללים מתקפצים ונאספים שם. רב ביוואי אמר בשם רבי יוחנן, שלולית היא אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה, לצדדיה, דהיינו שמשקים ממנה את השדות שמצידיה. ונקרא שלל לפי שעל ידי כך השדות עושים פירות. מבאר את הגמרא, מנדה אמר שמואל שאמר ששלולית המפסקת לפאה היא מקום שמי גשמים שוללים ומתקפצים שם, כל שכן שלדעתו אמת המים מפסקת לפאה, שהרי הוא מקום חשוב בפני עצמו יותר מאשר שלולית. ומנדה אמר רבי יוחנן שאמר ששלולית המפסקת היא אמת המים, זה דווקא באמת המים שהוא מקום חשוב בפני עצמו, אבל מקום שמי גשמים שוללים ומתקפצים שם לא מפסיקי לפאה, כיוון שאינם חשובים בפני עצמם, אלא הנו באגני דאר המקרו. אלו נקראים בורות הקרקע ונחשבים כחלק מהשדה, ואין הם עושים אותה כשתי שדות, ולכן די בהנחת פאה אחת מצד אחד של השלולית. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ה-60 דף סמך במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי שולח בעירה ביד חירש חייב גם בדיני אדם? שאלה שנייה, מדוע בנזיקין אמרה הברייתא שכשליבה עם הרוח יחד פטור, ואילו בשבת הזורה ורוח מסעתו חייב? שאלה שלישית, מה הם בעלי קומה, פירושם של רשי והתוספות? שאלה רביעית, באיזה אופן אפשר לצאת ולהיכנס לעיר גם בלילה? תשובה בתוספות. שאלה חמישית, מדוע הרב סגר את חלונות ביתו בשעת הדבר? והשאלה האחרונה, מה שאל דוד את הסנהדרין? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו. בדף סמך במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי. מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולעשות רצון אביהם שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת כתובות פרק ב' משנה א'. כפי שלמדנו בפרק הקודם, בתולה כתובתה 200 זוז, ואילו אלמנה או גרושה נישאת שנית כתובתה מנה. במשנתנו מדובר שיש ויכוח בין הבעל או יורשיו ובין האישה, האם נישאה כשהיא בתולה או כשהיא אלמנה. אומרת המשנה, האישה שנתרמלה התאלמנה או נתגרשה ואין בידה שטר כתובה, היא אומרת בתולה נשאתני וכתובתי 200 זוז, והוא הבעל או היורש אומר לא כי, אין הדבר כך אלא אלמנה נשאתיך, ואין לך אלא מנה. אם יש עדים שיצתה בשעת נשואה מבית אביה כדרך הבתולות הנשאות באינומה, חופה עגולה מענפי הדס וראשה פרוע, או שהיה שיער ראשה מפוזר על כתפיה, כתובתה 200 זוז, שמאחר שיצא לנשואיה כדרך הבתולות הרי זו ראיה שהייתה בחזקת בתולה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אף חילוק כליות, גם אם תביא עדים שבשעת נשואיה חילקו לילדים גרעיני חיטה כלויים, הרי זו ראיה שהייתה בחזקת בתולה, שכן כך הוא המנהג בנשואי בתולה. מסכת כתובות פרק ב' משנה ב'. לעיל בפרק א' משנה ו' למדנו מחלוקת תנאים במקרה של טענת בתולים, אם האישה נאמנת לטעון משהרסתני נאנסתי. רבי יהושע סובר שאינה נאמנת, אף על פי שהייתה יכולה לטעון טענה טובה מזו שאיבדה בתוליה מחמת מכה. מביאה כעת המשנה מקרה שבו מסכים גם רבי יהושע שאדם נאמן בטענתו, מפני שהיה יכול לטעון טענה טובה יותר. אומרת המשנה ומודה רבי יהושע, במקרה של אדם האומר לחברו, שדה זו שאני מחזיק בה של אביך הייתה, הוא לקחתיה ממנו, קניתי את זה ממנו, שהוא נאמן, אף על פי שלא החזיק בקרקע 3 שנים, מפני שהפשע אסר הוא הפשע התיר, כלומר, מאחר שאין ידוע שהייתה של אביו של זה, אלא על פי הודעתו של המחזיק, והרי הוא עצמו טוען שקנה את השדה מאביו, הרי הוא נאמן על כך, שמה שאסר בהודעתו כשאמר של אביך הייתה, חזר והתיר בטענתו, שאמר הוא לקחתיה ממנו. ואם יש עדים על כך שאיש השדה הייתה של אביו, והוא המחזיק אומר לקחתיה ממנו, אינו נאמן, שמאחר שידוע שהייתה של אביו, הרי לא המחזיק הוא שאסר, ולפיכך אינו נאמן להתיר. אלא צריך להביא ראיה שכנאה, שאין אדם נאמן לטעון על קרקע שהייתה של אחר שהיא שלו ללא ראיה. זו היה המשנה היומית שלנו, בכלל אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני חף בתיבת תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, הדף ה-60, דף סמך במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופא ונהורא מעליא בכל מיני דמיטב. מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"א בתיבת תשפ"ד, ונלמד את דף סמך א' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.